טוב, בואו נתחיל. דיברנו בסוף, בשיעורים האחרונים, בשיעור האחרון דיברתי על שני סוגים של הכללה, או של הסקה ממקרים פרטיים לכיוון כללי יותר, והסק אחד זה נקרא אינדוקציה, הסק השני נקרא אבדוקציה. אינדוקציה, אינדוקציה מדעית, זה לא אינדוקציה מתמטית, מה שלומדים כן בתיכון, מתמטית אינדוקציה, אבל אינדוקציה מדעית זה בעצם לקחת כמה מקרים ולהסיק מהם מסקנה לגבי קבוצה שלמה של מקרים. המקרים שאותם ראיתי הם דוגמאות פרטיות של הקבוצה הכללית. אבדוקציה זה בעצם לעבור מהמקרים שאותם ראיתי לייצר תיאוריה. התיאוריה כמובן כבר תיתן לי את החוק הכללי ואת היישומים על המקרים האחרים, אבל אני עובר דרך תיאוריה. לכן זה בעצם, זה סוג, הסוג השני כולל את הראשון, הראשון לא כולל את השני. ואת אם אני עושה אבדוקציה, אז בעצם אני מוצא את התיאוריה שמסבירה את המקרים שבהם צפיתי. אחרי שיש תיאוריה, כמובן שמהתיאוריה הזאת אפשר לגזור מסקנות כלליות על כל המקרים, על כל הקבוצה הרלוונטית. ולכן גם האינדוקציה בסופו של דבר יוצאת מתוך האבדוקציה, גם החוק הכללי. אבל אם אני עושה אינדוקציה, אז האינדוקציה היא פשוט מעבר ממקרים פרטיים לחוק כללי. לא, זה לא, אני לא עושה את המעבר הזה דרך תיאוריה. ולכן האינדוקציה לא מכילה בתוכה אבדוקציה, לפחות לא בצורה מפורשת. הרבה פעמים, באופן לא מודע או לא מפורש, כאשר אני עושה אינדוקציה, מאחורי זה יושבת איזושהי הנחה על התיאוריה שעומדת מאחורי הדברים. אבל בעצם זה לא מודע. אני אומר, יש לי... אני רואה חמור אחד שהוא בן תמותה, אז אני אומר, אז כל החמורים הם בני תמותה. אז זאת הכללה ממקרה אחד לכלל המקרים, זה אינדוקציה. אין מאחורי זה תיאוריה, לפחות לא באופן מפורש. כמובן שבאיזשהו אופן לא מנוסח או לא מפורש, אני מניח שהעובדה שהחמור שראיתי היה בן תמותה, קשורה להיותו חמור. זאת אומרת, זה נובע באיזשהו מובן מאפיינים שלו, מאפיינים שמשותפים לו עם כל שאר החמורים. ולכן יש תמיד איזושהי תיאוריה שעומדת בבסיס האינדוקציה. אבל כשאני עושה אינדוקציה בדרך כלל, אני פשוט עושה הכללה ישירה, מהמקרים הפרטיים, מהמקרה הכללי. אני לא מעביר את זה דרך התיאוריה. כאשר אני עושה אבדוקציה, אני מניח תיאוריה. נגיד בעולם המדעי, אז בדרך כלל אנחנו עוסקים באבדוקציות, לא באינדוקציות. אינדוקציה יכולה להיות שלב ראשון. זאת אומרת, אני עושה, נגיד, כן, הדבר הכי, אני חושב שהדוגמה אולי הכי מובהקת לעניין הזה, אותו, אני לא אכנס לפרטים, זה קרינת גוף שחור. קרינת גוף שחור שאיינשטיין מצא לממצאים שהיו בפניו, הוא מצא תיאוריה פנומנולוגית, פשוט תיאר בנוסחה מתמטית איך נראית הקרינה של גוף שחור. ואז מתוך תיאור הפנומנולוגי, הוא מצא את התיאוריה ששולט על זה, הוא טען שיש עניינים קוונטיים שם. אז ההכללה זה התיאוריה הפנומנולוגית, התיאוריה הפנומנולוגית בעצם אומרת לי, מה יקרה בכל המקרים, מתוך כמה מקרים שבהם צפיתי. זה נקרא פנומנולוגי כי זה מתאר את ההתנהגות, את העובדות שאני אראה בעולם. תיאוריה מהותית זאת תיאוריה שאומרת לי מה התיאוריה שעומדת מאחורי ההתנהגויות האלה. כשהתיאוריה כוללת בתוכה, למשל, בין היתר, גם ישים שאי אפשר לצפות בהם, שלא ראיתי אותם, אני רק מניח את קיומם, מוסדות כאלה ואחרים, חלקיקים, פוטונים, אלקטרונים, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שאלה חלקיקים שאף אחד לא ראה אף פעם, אבל הם ישים תיאורטיים, שקיומם, אני מניח את קיומם מתוך העובדות שראיתי, והתיאוריה שבניתי, שמשלבת בתוכה את הישים האלה ועקרונות שונים של הקשרים ביניהם, נותנת לי בעצם גם את, את כל העובדות, את ההכללה. אוקיי? עכשיו, זה מאוד חשוב כשאנחנו באים לדבר על לימוד מהניסיון. כי בסופו של דבר, לימוד מהניסיון לא יכול להתעלם, לא יכול להתמקד רק באינדוקציה. ראיתי, הרי למשל, שאני רואה את השמש זורחת כל בוקר, אני כנראה תזרח גם בבקרים הבאים. כי כל בוקר עד עכשיו זה היה, זה אינדוקציה. אבל אני יכול לבנות את התיאוריה שעומדת מאחורי זה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כדור הארץ מסתובב בקצב קבוע של 24 שעות. אוקיי? לכן כל 24 שעות יש זריחת שמש. עכשיו יש את חוק האינרציה. חוק האינרציה אומר שאם כדור הארץ מסתובב ולא פועל עליו כוח, הוא ימשיך להסתובב. וכיוון שכך, אז ברור שמחר גם תזרח השמש. אז אתם מבינים שפה זה לא סתם להסיק מסקנות ממה שקרה עד עכשיו למה שיקרה מחר בבוקר והלאה. אלא זה להבין מה התיאוריה שעומדת מאחורי העובדות שראיתי עד היום, ואחרי שיש לי את התיאוריה, אני יכול להשיג גם את המסקנות של מה שיקרה מחר ומוחרתיים ובימים שאחרי. אז בסוף אני מגיע לאינדוקציה, זאת אומרת, אני מגיע לחוק הכללי שעוסק בכל קבוצת העובדות, מתוך המקרים הפרטיים שפגשתי, אבל אני מגיע לזה כנגזרת של התיאוריה. לכן זאת בעצם אבדוקציה. אדם, נגיד, תחשבו על ילד. ילד יודע שכל בוקר השמש זורחת. אין לו מושג למה זה קורה. הוא לא מבין שכדור הארץ מסתובב וכל דברים כאלה. הוא פשוט רואה שהשמש זורחת כל בוקר. עכשיו, כיוון שהתרגלתי שהשמש זורחת כל בוקר, ברור לי שזה גם יקרה מחר בבוקר. בלי לחשוב כרגע למה זה קורה, מה התיאוריה שמסבירה את זה, אלא זה מעבר ישיר מהמקרים הפרטיים לחוק הכללי. זה נקרא אינדוקציה. כשאיש מדע מסתכל על זה, אז הוא גם מתחיל כמו הילד באינדוקציה, הוא אומר, ברור לי שזה יקרה גם בימים הבאים. אבל האמת שזאת שאלה טובה, מה בעצם התיאוריה שגורמת לעסק הזה לקרות? ואז אתה מנסח לעצמך שכדור הארץ מסתובב, וחוק האינרציה, והוא לא יפסיק להסתובב אם לא פועל עליו כוח, ולכן בעצם ברור לך שהשמש תזרח גם בימים הבאים, אתה מגיע בסוף גם לעובדות שהילד הגיע. אבל אתה מגיע לזה מתוך תיאוריה שמסבירה את העובדות האלה. לכן אתה עשית אבדוקציה ולא אינדוקציה. עכשיו, בסוף הפעם הקודמת, התחלתי לדון בקל וחומר, ומטרתי בעצם הייתה להשתמש בזה כדי להראות את ההבדל בין אבדוקציה ואינדוקציה, את המשמעות של אבדוקציה. אז בואו נחזור רגע למה שעשינו שם. הפעם אני אעשה את זה עם לוח חופשי, נראה לי שזה יותר טוב. אוקיי. אז ככה, יש לנו... זה שן ורגל, סליחה על הפרימיטיביות. וזה קרן. זה רשות הרבים. וזה חצר הנזק. אוקיי? עכשיו, וזה מבנה של כל קל וחומר אצל חז"ל, ולא רק אצל חז"ל, אלא גם בחיים, אבל ניקח את הדוגמה הזאת כדי שזה יהיה יותר מוחשי. בכל קל וחומר יש לי את הנתונים הבאים. זה 0, זה 1, וגם זה 1. ופה יש לי סימן שאלה. אוקיי? זאת אומרת, אני יודע ששן ורגל פטור ברשות הרבים, וחייב בחצר הנזק. קרן חייבת ברשות הרבים, למעשה היא חייבת חצי, אבל אני מתעלם כרגע מהעניין הזה. אז היא חייבת ברשות הרבים, והשאלה מה הדינה של קרן בחצר הנזק? זאת השאלה. אז אנחנו לומדים קל וחומר. מה קל וחומר? ומה שן ורגל? שפטור ברשות הרבים חייב בחצר הניזק, קרן שחייב ברשות הרבים אינו דין שיהיה חייב בחצר הניזק. לכן ברור שהתשובה פה היא אחד. זה ניסוח אחד. ניסוח שני, ומה רשות הרבים? שן ורגל פטורה בה, קרן חייבת בה, חצר הניזק ששן ורגל חייבת בה, אינו דין שקרן תהיה חייבת בה? ושוב פעם התשובה היא אחד. עכשיו, בפעם הקודמת, בדקנו את השאלה, האם שני הניסוחים האלה הם ניסוחים, שני ניסוחים שונים של אותו טיעון, רק עוד שתי צורות שונות להביע את אותו היסק, או שמדובר בשני עסקים שונים. בואו ננסח את זה בצורה קצת יותר מסודרת. אמרתי, יש קל וחומר של שורות. קל וחומר של שורות מתחיל מהשורה הזאת, ומסיק לשורה הזאת. אוקיי? בעצם זה הולך ככה. בשורה הזאת, אני רואה שחצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים. יותר חמור הכוונה, יותר קל לחייב בחצר הניזק מאשר ברשות הרבים. נכון? זה רואים בשורה הזאת. אז זה העסקה מהשורה. אני יורד למטה ומיישם את אותה היררכיה בשורה התחתונה. אני אומר, אם חצר הניזק יותר קל לחייב מאשר רשות הרבים, וקרן חייבת ברשות הרבים, אז ודאי שהיא תהיה חייבת בחצר הניזק. בחצר הניזק תמיד יותר חמור מרשות הרבים. כמו פה, כך גם פה. זה מה שקראתי עסק שורות. באותה מידה, יש גם עסק עמודות. אני עכשיו עושה את העסק הזה, אני מתחיל מהעמודה הזאת, מסיים בעמודה הזאת, והמעבר הוא כזה. מה זאת אומרת? אני מתחיל בעמודה הזאת. בעמודה הזאת אני רואה שקרן יותר חמורה משן ורגל, נכון? כי עובדה שברשות הרבים שן ורגל פטור וקרן חייב. אז קרן יותר חמור משן ורגל. עכשיו אני עובר לחצר הניזק לפה, ואני מיישם את אותה היררכיה על הטור הזה. אז גם בטור הזה אני אומר שקרן אמורה להיות יותר חמורה משן ורגל, ואם שן ורגל חייבת, אז קרן שיותר חמורה ממנה, ודאי שתהיה חייבת. אז את היחס ההיררכיה אני בונה פה, מעביר אותו לכאן, ואז אני משיג את המסקנה פה. בדיוק כמו שעשיתי כאן, רק פה זה עובד על טורים ופה זה עובד על שורות. עכשיו, בכל קל וחומר, תמיד ניתן לעשות את זה. תמיד יש את שני הניסוחים האלה, כי תתעלמו משן ורגל וקרן וכל התכנים הספציפיים, אפשר לקרוא לזה X, Y, A, B. ותמיד זה יהיה 0 פה, 1 פה ו-1 פה, סימן שאלה פה, והסימן שאלה הזה מוחלף ב-1, התשובה הנכונה היא 1. אוקיי? כל קל וחומר זה ככה. עכשיו, בואו נראה מה בעצם הדבר הזה אומר. הקל וחומר של השורות, הקל וחומר הזה, זה קל וחומר של השורות. מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, אני בונה יחס היררכיה, לוקח את שני הנתונים האלה, ובונה מהם יחס היררכיה. מה אני אומר? חצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים. זה אני רואה מהשורה העליונה. ואז אני מיישם את זה למטה. לכן בעצם מה שיש כאן, זה יחס היררכיה שבנוי על שניים מהנתונים, ואז יישום שלו על הנתון השלישי. כך אני מגיע למסקנה שגם פה יש אחד. אוקיי? יחס ההיררכיה בעצם אומר, חצר הניזק תמיד יותר חמורה מרשות הרבים. מה קורה פה? פה יחס ההיררכיה נבנה על הטור הימני, שקרן יותר חמור משן ורגל. ועכשיו אני מיישם את זה לפה, אם קרן יותר חמור משן ורגל, אז בחצר הניזק ששן ורגל חייב, קרן ודאי יהיה חייב. עכשיו תשימו לב, את ההנחה של הטיעון של השורות, הטיעון הראשון, זה שחצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים. הטיעון הזה לא נזקק או לא נדרש לשאלה מה היחס בין שן ורגל לקרן. נכון? לא הנחתי בשום מקום שקרן יותר חמורה משן ורגל אם אני עוסק בטיעון השורות. זה לא נכנס בשום מקום. היחס בין שן ורגל לבין קרן לא משפיע על העסק. גם אם קרן יותר חמורה משן ורגל וגם אם קרן יותר קלה משן ורגל, אני עדיין יכול לומר שבשורה הזאת רואים שחצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים, אז קרן, לא אכפת לי מקלה או חמורה, עדיין חצר הניזק צריך להיות יותר חמור מרשות הרבים. אתם רואים שהיחס בין שני אלה, היחס שבניתי פה, לא משחק תפקיד בעסק הזה, בעסק של השורות. וכנה להפך, בעסק של העמודות, אני מניח שקרן יותר חמור משן ורגל, מהטור הזה. בשום מקום לא נכנס השאלה, מי יותר חמור, רשות הרבים או חצר הניזק. זה לא משחק תפקיד בעסק של, של השורות. לכן לכאורה מדובר בשני עסקים שונים. מה האינדיקציה לזה? בואו נראה. נגיד שאני עכשיו מצאתי רשות אחרת, שבה מתקיים יחס הפוך, מה שנקרא פירחה. כן, דיברנו על הירח. רשות אחרת שאנחנו לא מכירים, לא חשוב כרגע. מה, מקום אחר. לא חצר הניזק, לא רשות הרבים, ששם שן ורגל חייב, וקרן פטור. זה הנתונים. עכשיו אני שואל, מה קורה עכשיו? הדבר הזה נקרא פרחה. למה הוא פרחה? כי אם תסתכלו על, על הקל וחומר של הטורים, של העמודות, אז תראו שהוא בנוי על זה שקרן יותר חמורה משן ורגל, נכון? מהטור הזה. אבל אם תסתכלו בטור הזה, תראו שזה לא נכון. פה שן ורגל יותר חמור מקרן. זה אומר שהיחס בין שן ורגל לבין קרן, כבר לא חד משמעי. ולכן אתה לא יכול כאן ליישם את זה ולהגיד שאם שן ורגל חייב בחצר הניזק, אז קרן ודאי חייב כי הוא הרי יותר חמור. לא נכון, לא בטוח שיותר חמור. היחס ביניהם עכשיו הוא בסימן שאלה.
לא, אבל אתה צריך לראות לחצר הניזק לאיזה משניהם דומה יותר.
נכון, אבל אני לא יודע לאיזה משניהם הוא דומה יותר. אז לכן אני אומר, אני בספק, אני לא יכול להסיק מסקנות. פרחה לא מוכיחה שקרן פטורה בחצר הניזק. מה שהיא מראה זה שאי אפשר להוכיח שהיא חייבת. נשאר בספק. זה מה שנקרא פרחה. יש אסימטריה בין פרחה לבין קל וחומר. קל וחומר מוכיח תוצאה. פרחה לא טוענת לתוצאה הפוכה. אלא רק אומרת, התוצאה הזאת אתה לא יכול להיות בטוח שהיא נכונה. אוקיי? אז הפרחה הזאת שהוספתי כאן לגבי הירח, היא פורכת את הקל וחומר של הטורים. כיוון שאחת ההנחות שלו הייתה שקרן בהכרח יותר חמור משן ורגל. פה רואים, זה לא נכון, או לא בהכרח נכון. מה זה עושה לקל וחומר של השורות? זה? כלום. קל וחומר של השורות, חצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים, נכון? זה, התור הזה מערער באיזושהי צורה את ההנחה הזאת, שחצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים? לא, לא אומר כלום על זה. לכן אני יכול להמשיך ולהסיק שאם קרן חייבת ברשות הרבים, אז בחצר הניזק ודאי שהיא תהיה חייבת. בחצר הניזק יותר מחייבים מאשר ברשות הרבים. ולכן הפרחה הזאת מפילה את הקל וחומר של הטורים, אבל לא את הקל וחומר של השורות. בשביל להפיל את הקל וחומר של השורות, בעצם אני צריך להוסיף פרחה כזאת. נגיד למצוא איזשהו מזיק, לא יודע מה. המזיק הזה נקרא אוזן, בסדר? סתם בשביל ה... שהמזיק הזה, פה יהיה 1 ופה יהיה 0. עכשיו, איך זה פורך? זה פורך את הקל וחומר של השורות. למה? כי בקל וחומר של השורות אני מניח שחצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים, מתוך השורה הזאת. אבל פה פתאום אני רואה שזה לא בהכרח נכון. הנה, פה... דווקא רשות הרבים יותר חמורה מחצר הניזק. לכן היחס ביניהם, היחס שהנחתי כאן, נפל, הוא לא הכרחי. ממילא אי אפשר ליישם אותו כאן. לכן אי אפשר להחליט שגם קרן תהיה יותר חמורה, שגם לגבי קרן, חצר הניזק תהיה יותר חמורה מרשות הרבים. השאלה אם קרן זה כמו אוזן או שקרן זה כמו שן ורגל. כיוון שאני לא יודע, נפל הקל וחומר. זאת אומרת שבשביל להפיל את הקל וחומר של השורות, אני צריך להוסיף פרחת שורה. אני קורא לזה פרחת שורה. בשביל להפיל את הקל וחומר של העמודות, אני צריך להוסיף פרחת עמודה. עכשיו, מה היינו מצפים שיקרה כשהגמרה מעלה פרחה על קל וחומר? נגיד פרחת שורה, פרחת עמודה. הייתי מצפה שהקל וחומר של העמודות ייפול, אבל הקל וחומר של השורות יישאר בתוקף. ולכן אם יעלו פרחה כזאת, זאת לא תהיה, כן? זה אין פה. אני מסתכל רק על זה, יש פרחת עמודה. ברגע שמישהו יעלה פרחת עמודה, אז המסקנה של הקל וחומר עדיין נשארת, עדיין התשובה פה היא אחד. לא בגלל הקל וחומר של העמודות, אלא בגלל הקל וחומר של השורות, הקל וחומר הזה. כי הוא לא מושפע מפרחה מהסוג הזה. לכן בעצם, בשביל לפרוח קל וחומר, תמיד צריך היה להביא גם פרחת עמודה וגם פרחת שורה. בלי זה לא ייפלנו את הקל וחומר, כי הרי מספיק שאחד הניסוחים נשאר בשביל להוכיח את, את התוצאה, כן? שפה כתוב אחד, לא צריך את שניהם. מספיק שאחד הטיעונים הוא נכון, השני אומר שאני לא יודע, אבל הטיעון הזה אומר שאני כן יודע. התשובה היא אחד. אז לכן מספיק לי שאחד הטיעונים הוא נכון, בשביל שהתשובה פה תהיה אחד. אז בעצם, בשביל להפיל קל וחומר, הייתי צריך תמיד להביא פרחת שורה ופרחת עמודה. מתברר שזה לא עובד כך. בגמרא מביאים או פרחת שורה או פרחת עמודה, והקל וחומר נופל, אף אחד לא אומר, רגע, הפלת לי את הניסוח של השורות, בוא נעבור לניסוח של העמודות, או להפך. לא, קל וחומר נופל. אמרתי, יש שני מקומות שזה לא כך, בבקמה ובחולין, אבל בשני המקומות האלה הטבלה היא לא, מה שכתוב פה זה לא אחד, אלא חצי. ואז יש בעיה של דיו וכולי, אני לא נכנס לזה עכשיו. אולי אני, כן, רק משהו אחד אני כן אגיד, נגיד שרשום פה חצי, זה מחדד גם כן את, את ההבדל בין, בין הטיעונים. תסתכלו, אם כתוב פה חצי, מה ייתן לי הקל וחומר, מי שעשיתי את זה פעם הקודמת גם, מה ייתן לי הקל וחומר של השורות? הקל וחומר של השורות אומר שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. זה מהשורה העליונה. עכשיו אני יורד לפה, גם פה חצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. אז אם קרן ברשות הרבים חייב חצי, אז חצר הנזק ברשות הרבים גם הוא חייב חצי. אז התוצאה היא חצי. לא אחד. אבל הקל וחומר של, של העמודות, תראו, פה כתוב שקרן, מפה רואים שקרן יותר חמור משן ורגל, מהטור הימני. עכשיו אני עובר לפה, גם פה קרן יותר חמור משן ורגל, אז אם שן ורגל זה אחד, אז קרן זה אחד. אתם רואים, התוצאה היא אחד, לא חצי. מה זה אומר? שבאמת מדובר בשני טיעונים שונים. עובדה שהתוצאה שלהם היא שונה. זה לא שני ניסוחים שונים של אותו טיעון. כי אחרת הייתי מצפה שגם התוצאה תהיה אותה תוצאה. אם טיעון א' נותן לי תוצאה חצי וטיעון ב' נותן לי תוצאה אחד, זה אומר שכנראה אלה שני טיעונים שונים, לא שני ניסוחים שונים של אותו טיעון. אז החצי הזה, אני משתמש בו כאן רק כדי להראות שמדובר בשני טיעונים שונים. טוב, אז עכשיו החידה שבעצם נשארנו איתה, זה למה בגמרא, כאשר מביאים פרחת עמודה או פרחת שורה, אחת משתיהן, הקל וחומר נופל. ואף אחד לא אומר, אוקיי, בוא נשתמש בניסוח המאונח. אם פרחת את השורות, אני אשתמש בעמודות. פרחת את העמודות, אני אשתמש בשורות. לא, אין, זה לא קורה. למה לא? אז פה,
הרב, אני חושב שהחלפת איפשהו.
מה?
אני חושב שהחלפת משהו איפשהו. אמרת שלהוסיף שורה זה פרחה על עסק השורה?
כן.
זה פרחה על עסק העמודה, לא?
לא, לא. להוסיף שורה פה, שפה כתוב 1 ופה כתוב 0, זה פורח את השורה הזאת, שפה כתוב 0 ופה כתוב 1. זה פורח את עסק השורות. עסק השורות זה זה. רגע, עכשיו איך אני... איך אני... אוקיי. אז מישהו מכם יודע איך אני מחזיר את העיפרון? לא יודע למה. זה. כן, יופי. טוב, אז... אוקיי, עכשיו... אוקיי, עכשיו תראו, אני אנסה להסביר למה באמת שני הטיעונים האלה הם, 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 הם אותו טיעון, או למה שניהם נפרחים יחד. נוסיף עוד פרח. זה? אוקיי. תראו, עכשיו אני מסתכל על הטבלה הזאת, ואני אנסה... ואני אנסה להסביר בצורה יותר מפורטת את העסק. אז אני אומר ככה, תראו, בואו נסתכל על עסק השורות. בעסק השורות אני מתחיל מזה שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. מתוך דיני שן ורגל, אני מסיק שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. מה זה אומר? זה אומר שיש בשן, יש בשביל לחייב בחצר הניזק דרוש משהו שהוא פחות מאשר בשביל לחייב ברשות הרבים. נגיד, אם שן ורגל, אני מסמן אותו באלפא,
נראה לי שלקחת צבע במקום עיפרון.
מה?
לקחת צבע.
כן, לא משנה. תראו, נגיד ששן ורגל, יש לו איזושהי תכונה אלפא, אוקיי? ועכשיו אני אומר, קרן יראה יותר חמור ממנו, נסתכל על הטורים, קרן יותר חמור ממנו. זה אומר שקרן יש לו תכונה שני אלפא, אוקיי? עכשיו בואו ננסה להסביר את הנתונים לפי התכונה הזאת, בלי שאני מזהה מהי התכונה. אז אני אומר ככה, ברשות הרבים שן ורגל לא חייב. למה? כי אלפא, העוצמה אלפא לא מספיקה כדי לחייב. רק משהו מאוד חמור יצליח לחייב ברשות הרבים, נכון? זה אומר שבעצם בשביל לחייב ברשות הרבים, צריך עוצמה של שני אלפא. מסכימים? כן, שן ורגל שיש לו עוצמה אלפא, לא יחייב ברשות הרבים, כי צריך שני אלפא לפחות. קרן שיש לו שני אלפא, הוא כן יצליח לחייב ברשות הרבים. מה קורה בחצר הניזק? בחצר הניזק שן ורגל מחייב, זאת אומרת מספיק שם אלפא לבד, נכון? כיוונה ששן ורגל שיש לו אלפא מחייב. עכשיו אני שואל, מה קרן יעשה לחצר הניזק? ודאי שיחייב, כי הרי אם אלפא מספיק, אם יש לך שני אלפא, ודאי שאתה תחייב, נכון? לכן התשובה היא אחד. אבל שימו לב מה קיבלתי. מה שקיבלתי, זה שהיחס בין שן ורגל לבין קרן מנוסח באותו פרמטר של היחס בין רשות הרבים לחצר הניזק. כי הרי אם לא היה קשר בין רשות הרבים לחצר הניזק, נגיד זה היה אלפא וזה היה בטא, פה היה בטא, הוא היה בטא, אוקיי? אז מה אני אומר? אז אם פה היה בטא, אז לא היה הסבר לזה. נכון? אלפא לא יכול לחייב כי צריך בטא, ולשן ורגל אין בטא, יש רק אלפא. אז זה אפס. פה יש אלפא, אז זה מחייב, כי פה יש אלפא ופה מספיק, בשביל לחייב מספיק אלפא. את הטור העליון, את השורה העליונה אני יכול להסביר. אבל את השורה התחתונה אני לא אצליח להסביר. כי בשורה התחתונה, מה אתה אומר? שקרן יותר חמור משן ורגל, ולכן לקרן יש עוצמה של שני אלפא. אבל תסביר לי למה ברשות הרבים הוא חייב. הרי שם צריך בטא. אין לו את בטא. לכן ברור שאת החומרה של, את התכונות של רשות הרבים, צריך לנסח גם כן בשפה של אלפא. ולא בשפה של בטא. אותה שפה שאני מנסח את התכונות האלה, אני צריך לנסח גם את התכונות האלה. פתאום אתם רואים שהקל וחומר המאונח והקל וחומר המאוזן, כן, השורות והעמודות, הוא בעצם אותו קל וחומר. כשאני אומר שחצר הניזק יותר קל לחייב מאשר רשות הרבים, אני בעצם אומר שבשביל לחייב בחצר הניזק מספיקה לי הרמה אלפא. בשביל לחייב ברשות הרבים צריך את הרמה שני אלפא, יותר קשה לחייב שם. וזה מנוסח באותן יחידות שבהן אני מנסח את החומרה של קרן מול שן ורגל. אם זה לא היה אותן יחידות, לא היה הסבר לטבלה הזאת. ובעצם מה שסימנתי פה, כל האלפות האלה, שסימנתי פה, הם ההסבר לקל וחומר שמגיע פה לתשובה אחד. בעצם מאחורי ההסק ששם פה את המספר אחד, יושבת תיאוריה, והתיאוריה אומרת שיש איזשהו מאפיין שקוראים לו אלפא, שלשן ורגל יש אותו בעוצמה 1, לקרן יש אותו בעוצמה 2, וברשויות זה הפרמטר החשוב כדי לחייב, אלא שברשות הרבים צריך בעוצמה של 2 אלפא כדי לחייב, פחות מזה לא יחייב, ובחצר הניזק מספיקה עוצמה של אלפא 1 כדי לחייב. אתם פתאום רואים שאותו ציר שקובע את ההיררכיה בין קרן לבין שן ורגל, זה אותו ציר שקובע את ההיררכיה בין רשות הרבים לחצר הניזק. זאת אומרת, שהקל וחומר של, של השורות, כן, הקל וחומר מפה לפה, הוא לא בלתי תלוי בקל וחומר של העמודות. שניהם מניחים את קיומו של הפרמטר אלפא, וכאשר, אם אתה רוצה לנסח את הקל וחומר של העמודות, לא מספיק לך לומר שלקרן יש שני אלפא ולשן ורגל יש אלפא. אתה חייב גם לומר שלחצר הניזק זה אלפא ורשות הרבים זה שני אלפא. אתה צריך להניח משהו גם על השורה כדי לעשות את הקל וחומר של העמודות, ולהפך.
אז הרב, כאשר אנחנו עושים אבדוקציה סוף סוף, ההיסק של השורה מלמד יחס היררכיה גם לעמודות וגם לשורות.
נכון. Okay. בדיוק. זאת אומרת, במילים אחרות, כאשר אני עושה את הקל וחומר, כאשר אני עושה את הקל וחומר, באופן שבדרך כלל עושים אותו, אז זה מקביל לאינדוקציה. בעצם זאת אנלוגיה, זה לא אינדוקציה, כי זה לא מסקנה לחוק כללי, אלא זה מסקנה לעוד מקרה. מהמקרים האלה אני מסיק לעוד מקרה, אז באופן עקרוני זה אנלוגיה. אוקיי? זה סוג מסוים של אנלוגיה. אז כשאני עושה את האנלוגיה הזאת, אני בעצם אומר, אם קרן חייבת ברשות הרבים, אז היא חייבת בחצר הניזק. בלי להיכנס לשאלה מה התיאוריה שעומדת מאחורי האנלוגיה הזאת. אבל אם אני לא מסתכל על התיאוריה, אלא רק עושה את העסקים בין מקרה למקרה, כן, כמו שאני עושה אינדוקציה ומתעלה מהאבדוקציה, אתם רואים שאני יכול לפספס. כי ברמה הפשוטה הזאת, הפנומנולוגית הזאת, נראה ששני הטיעונים של השורות ושל העמודות הם שני טיעונים שונים, בלתי תלויים. ואז הפירוחות צריכות להיות כפולות כדי להפיל את הקל וחומר, אבל זה לא מסתדר עם הגמרא.
אבל אתה מסיק שיש פרמטר משותף גם לעמודה וגם לעמודות וגם לשורות, בגלל שהגמרא לא שומרת על הקל וחומר כשהוא נבחר על ידי, כשרק עמודה נבחרה או שורה, אז כאילו אתה מסיק שהפרמטר אלפא הוא משותף גם לעמודות וגם לשורות, בגלל שהגמרא לא רצה לשמור על הקל וחומר.
לא, לא בגלל זה. לא, אחרת זה סתם הנחת המבוקש.
לא.
אני הראיתי שזה חייב, נגיד שיש רק את הקל וחומר של השורות. עדיין אני יכול להראות לך שאתה חייב להצמיד את הפרמטר אלפא גם לעמודות וגם לשורות. והתוצאה היא שאנחנו מבינים עכשיו למה הגמרא, כשהיא פורכת את השורות, היא בעצם זורקת גם את העמודות. זאת תוצאה.
אבל זה נראה לי עניין של ניסוח, אתה החלפת את הניסוח בהתחלה, כשרצית להוכיח שהקל וחומר יכול להישאר, אם אני מתייחס לשורה או לעמודה, ניסחת באופן באופן מסוים, ואחר כך אתה מנסח בערבוב שני המושגים ביחד. אבל למה אתה לא מתחיל כבר מלכתחילה להגיד שלומר ששן ורגל, כשקרן יותר חמור משן ורגל, טעם, זה לא נכון, כי באמת זה תלוי ברשות, זה תלוי איפה שזה מתרחש. אני כאילו, אני רוצה לומר שאני לא מסיק ממה שהגמרא לא מפריחה, לא שומרת על הקל וחומר, למרות שלכאורה היה אפשר לשמור על הקל וחומר, בגלל שהפתיחה היא רק נגד שורה ועמודה, אני לא צריך להגיע לזה שלכן זה פרמטר משותף לשני הכיוונים, אלא שהעניין של הדבר, אי אפשר להתעלם מהמצב, ממשמעות הדברים, שאני לא יכול לזרוק סתם קרן, אם אני הולך לשורה, חצר הניזק חמורה יותר מאשר רשות רבים. זה תלוי, תלוי במה מדובר.
ואם זה היה תלוי, אז זה לא היה קל וחומר. ואם זה היה תלוי, אז אין קל וחומר. אני אחזיר את זה רגע. תראה, אם זה היה תלוי, אז הייתי אומר ככה. נגיד שזה, יש לו בטא, וזה גם יש לו בטא. בסדר? או אפילו אתה יודע מה, בוא נעשה שני בטא. בסדר? זאת אומרת, שן ורגל יותר חמור מקרן מבחינת הבטות, וקרן יותר חמור משן ורגל מבחינת האלפות. אוקיי? נניח שזה ככה. ואז אני אומר, כדי להסביר את הדינים האלה, את אלה אני יכול להסביר על ידי זה, או את הדינים האלה אני יכול להסביר על ידי זה, שפה נדרש שני אלפא, ולשן ורגל יש רק אלפא אחד, ואת הדינים האלה אני אסביר, בגלל שפה זה שני בטא. אבל אז אין קל וחומר. או אתה יודע מה, אתה יכול למחוק אפילו את הבטא הזה. אין כלום. אז אין קל וחומר, איך אתה יודע שפה התשובה היא אחד? ברגע שאתה עושה קל וחומר, הטענה שלי, שברגע שאתה עושה קל וחומר, זה אומר שאתה מניח, נגיד שאתה עשית את הקל וחומר של השורות, של העמודות, אז אתה מניח שקרן יותר חמורה משן ורגל, כי זה שני אלפא וזה אלפא, באיזשהו פרמטר שאני לא יודע מהו, אבל יש אותו יותר בקרן מאשר בשן ורגל, אני מסמן את זה שני אלפא ואלפא, הטענה שלי, זה לא צריך לעבור לקל וחומר של השורות, תישאר עם הקל וחומר של העמודות, עדיין אתה צריך לכתוב פה שני אלפא ופה אלפא, כי אחרת גם את הקל וחומר של העמודות לא תצליח לנסח. אם, תסתכל, נגיד, מה בעצם הנחתי בשאלה? בשאלה הנחתי שבקל וחומר של העמודות, אני בסך הכל אומר שקרן זה שני אלפא ושן ורגל זה אלפא. אני קובע היררכיה בין שני אלה, אבל לא נזקק לשום דבר לגבי היררכיה בין שני אלה. מסכימים? זה מה ששאלתי, נכון? ולכן, הקל וחומרים היו נראים לי בלתי תלויים. כשקבעתי היררכיה בין שני אלה, ואני לא צריך את ההיררכיה בין שני אלה, זה טיעון שונה מאשר לקבוע היררכיה בין שני אלה, בלי להצטרך את ההיררכיה בין שני אלה. ככה, זו הייתה השאלה. מה אני עונה על זה? תשובה מאוד פשוטה. בלי להניח שהגמרא פורכת את זה רק בכיוון אחד, וזה נפרח. זאת תהיה התוצאה, אני אסביר את זה לאור המסקנה שלי מפה. אבל את המסקנה שלי מפה אני מוציא מתוך היגיון בלבד. מה ההיגיון אומר? נגיד שקרן יש לו מאפיין שני אלפא, ולשן ורגל יש מאפיין אלפא. לכן קרן יותר חמור משן ורגל. עדיין בשביל להסביר את העובדות, אלה העובדות, נכון? עכשיו אני רוצה להסביר את העובדות. אז עכשיו איך אני מסביר? אני אומר, שן ורגל ברשות הרבים לא חייב. למה לא חייב? מה צריך כדי לחייב ברשות הרבים? תן לי את התיאוריה.
שני אלפא.
חייב להיות שני אלפא, נכון? כי אם אלפא היה מספיק, אז היה חייב פה. לכן זה חייב להיות שני אלפא. אתם רואים שאני מגיע למסקנה הזאת, מתוך שיקולים של היגיון בלבד. ואותו דבר פה. בשביל להסביר שבחצר הניזק השן ורגל חייב, אני חייב להניח שבחצר הניזק מספיק אלפא כדי לחייב, נכון? כי יש לו אלפא והוא חייב. אז אתם רואים שהשתמשתי רק בקל וחומר של הטורים, לא של השורות, ובכל זאת נוצרה לי היררכיה גם על השורה. מבינים מה אני אומר? קל וחומר של הטורים לבדו מניח היררכיה גם בטורים וגם בשורות. לא נכון שהקל וחומר של הטורים מניח היררכיה רק על הטורים, וקל וחומר של השורות מניח היררכיה רק על השורות. לא. כל אחד משני הניסוחים מניח היררכיה גם בציר הזה וגם בציר הזה. כי אחרת...
כן? למה אתה יוצא בנקודת הנחה שכשאתה רוצה לחייב את הקרן, אתה צריך שני אלפא בעוצמה יותר גדולה, ולא שאולי יש פה בכלל פרמטר אחר, שלכן הקרן מחויבת.
זאת שאלה מצוינת.
אבל זאת האור של
אוקיי. בוא אני אענה עליה עכשיו. בעצם מה ששאל, אני יכול גם...
זה אוקיי אמרו.
רגע. מה?
זה מה ששאלת מקודם.
למה להניח שיש שני פרמטרים?
נכון. תכף אני אגיע לזה. אלפא. תראו, זאת גם תיאוריה אפשרית. נכון? לשם כן. לרקל יש תכונה אלפא, לקרן יש תכונה בטא. לרשות הרבים צריך בטא כדי לחייב, לחצר הניזק צריך אלפא כדי לחייב. אתם רואים שכל הדינים מוסברים, נכון? זה גם תיאוריה אפשרית. מסכימים? שם ורגל לא חייב ברשות הרבים כי יש לו אלפא, אבל צריך בטא. אין לו בטא. אז הוא פטור, ברשות הרבים. חצר הניזק הוא חייב, כי בשביל לחייב בחצר הניזק צריך אלפא, ולשן ורגל באמת יש אלפא. בקרן יש לה בטא, ולכן חייב ברשות הרבים, כי ברשות הרבים מי שיש לו בטא חייב. בחצר הניזק צריך אלפא, ולקרן אין אלפא, יש בטא. לכן התשובה פה הייתה אמורה להיות אפס. אם התיאוריה הזאת נכונה, אז התשובה הנכונה פה היא אפס. אם התיאוריה הקודמת נכונה, התיאוריה הקודמת בעצם אומרת שבטא הוא שני אלפא. כן, הפרמטר השני הוא בעצם שני אלפא. אם התיאוריה שבטא שווה שני אלפא נכונה, אז התשובה פה היא אחד. מבינים מה שאני אומר? עכשיו השאלה היא, אוקיי, אז איזה תיאוריה נכונה? יש לי שתי תיאוריות, כל אחת מהן מובילה למסקנה אחרת. איזה משתי התיאוריות נכונה?
זאת האור שלו כאן.
שמה?
שמספיק בפרמטר אחד. נכון. מה להניח שיש שני פרמטרים?
אם יש לי תיאוריה עם פרמטר בודד, שמסבירה את כל העובדות האמפיריות, שזה שלושת העובדות האלה, כן? ויש לי גם תיאוריה שנזקקת לשני פרמטרים, וגם היא מסבירה את העובדות האלה, אני אבחר בתיאוריה הפשוטה יותר, תאר של אוקם. זאת אומרת, התיאוריה עם הפרמטר הבודד. ולכן, בסופו של דבר, המסקנה היא שהתיאוריה היא זאת, שהתשובה הנכונה היא זאת. זהו, זאת התשובה הנכונה, ולכן התשובה הנכונה היא 1 ולא 0. התאר של אוקם מכריע. עכשיו אתם רואים, מה שאנחנו רואים פה, זה כל התורה על רגל אחת. בעצם מה שהראיתי לכם פה, זה איך עובד מדע. מדע גם עובד כך. יש לי שלושה נתונים. שלושת העובדות שאני רואה אותם בתורה. כן, אז מבחינת ההלכה זה נתונים אמפיריים. כתוב בתורה. עכשיו אני שואל את עצמי שאלה, מה יהיה הדין במקרה ההוא? במקביל במדע אני שואל, מה יקרה בסיטואציה כזאת וכזאת שבה לא צפיתי? נכון? זו בעצם השאלה המדעית המקבילה. מה אני עושה כדי לענות על זה? אני בונה תיאוריה על בסיס העובדות שמוכרות לי, זאת אומרת שלוש העובדות שנמצאות בטבלה של הקל וחומר, וזה האבדוקציה, ומהתיאוריה הזאת אני מסיק את המסקנה מה יקרה במצב הרביעי. זה בדיוק מה שעשיתי כאן. אני לוקח את העובדות, בונה תיאוריה שמסבירה את העובדות, מהתיאוריה הזאת אני גוזר מה יהיה הדין במצב הרביעי. עכשיו, כמובן שלכל סט של עובדות, כמו שראינו בגרף, אם אתם זוכרים, לכל סט של עובדות יש אין סוף תיאוריות אפשריות שמסבירות אותן. וגם פה יש. יכולתי לייצר תיאוריות עם בטא, גמא, דלתא, כמה שאתם רוצים. יש פה תיאוריות, אין סוף תיאוריות. איך אני בורר איזה תיאוריה היא הנכונה בעיניי, או איזה תיאוריה אני אשתמש? הפשוטה ביותר, התאה של אוקם, הקו הישר בגרף, אם אתם זוכרים. אוקיי? זה בעצם התיאוריה הפשוטה ביותר. התיאוריה הפשוטה ביותר, בהקשר של הקל וחומר, היא האלפא שני האלפא על, הציר, על שני הצירים, על, ה, על הטורים ועל השורות. ברגע שזאת התיאוריה הפשוטה ביותר, אני מניח שהיא הנכונה. ברגע שהיא הנכונה, התשובה במקרה הרביעי היא אחד. עכשיו, זה בדיוק מדגים לנו את ה... את, כמעט את כל מה שדיברתי עד עכשיו. כי מצד אחד יש את תהליך האינדוקציה. במקרה שלנו, מה שמקביל לזה, תשאלו בן אדם בבית המדרש. תציבו לו את הטבלה הזאת של שם ורגל, קרן, חצר הנזק ורשות הרבים, עם שלושת הנתונים, הוא יגיד לכם התשובה הרביעית היא אחד. אבל אין לו תיאוריה מאחורי זה, הוא עושה ישר את האינדוקציה. ואז אתה שואל אותו, רגע, למה אתה חושב שהתשובה היא אחד? אינדוקציה, כי היה מקרים מסוימים שזה היה הדין, אני עושה הכללה למקרה הכללי, במקרה הזה זה לא הכללה, אמרתי קודם, אבל זה מקביל להכללה האינדוקטיבית, אוקיי? בלי להסביר לך מה התיאוריה שעומדת מאחורי זה. בא איש מדע ואומר, רגע, בוא נחשוב רגע מה עומד מאחורי העסק הזה. מבנה תיאוריה שמסבירה את העובדות הידועות, מתוך העובדות הידועות אני בונה תיאוריה, למשל הקו הישר בגרף שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, מתוך התיאוריה אני אסיק מסקנה לגבי מקרה שבו עדיין לא צפיתי, או במקרה שלנו על המשבצת הרביעית בטבלה, מתוך התיאוריה. איך אני בוחר את התיאוריה? יש הרי אינסוף תיאוריות אפשריות, התיאוריה הפשוטה ביותר, זה התאר של אוקם. אז עשיתי פה אינדוקציה, עשיתי פה אבדוקציה, והראיתי את היישום של התאר של אוקם. היישום של התאר של אוקם תמיד עובד במישור של האבדוקציה, לא של האינדוקציה. כי האינדוקציה בעצם אומרת, אני לוקח, יש אינדוקציה אחת, זאת אומרת, אם ראיתי שני חמורים, אז כל החמורים הם בני תמותה, אוקיי? זה האינדוקציה. התיאוריה שעומדת מאחורי האינדוקציה, יכולות להיות המון תיאוריות. ביניהן, זה, ולהגיע לתיאוריה זה אבדוקציה, לא אינדוקציה. בין התיאוריות האפשריות, אני בוחר את הפשוטה ביותר. את התאר של אוקם שולט על האבדוקציה, לא על האינדוקציה. כמובן, בגלל ברגע שהוא קובע את האבדוקציה הנכונה, ממילא גם יוצאת האינדוקציה הנכונה. ברגע שקבעת את התיאוריה, זה גם אומר לך מה יקרה במקרים הנוספים, כמו אצלנו. ברגע שבחרתי את התיאוריה הפשוטה ביותר, אלפא שני אלפא, אלפא שני אלפא, אני יודע שהתשובה היא אחד. ואני יכול לעשות את האינדוקציה, אחרי שיש לי את התיאוריה ביד. בסדר? עכשיו, אני אעשה עוד משהו שהוא יותר קרוב למה שקורה במדע. ומה שאני...
אז הרב, אפשר לראות פרחה עם הפרמטרים האלו?
מה?
אפשר לראות איך עובדת פרחה עם הפרמטרים האלו?
אה, כן, כן, בוא אני אראה לך איך עובדת פרחה. נלך לירח. הירח שלי איתה. אוקיי? זאת הייתה פרחת המודע. עכשיו, בואו אני אראה לכם איך זה פורח את שתי ה... את שני הקל וחומרים. ברגע ששמתי פה את הפרחה הזאת, אז מה בעצם אמרתי? אמרתי שכאן כבר אי אפשר להגיד שזה אלפא וזה שני אלפא, נכון? יחס החומרה הוא לא ברור, כי אם זה היה המודל, אי אפשר להסביר את זה. מסכימים?
כן.
אלא מה? חייב להיות פה משהו אחר. נכנס לי פרמטר שני על כורחי. אין לי אפשרות לבנות מודל עם פרמטר אחד. פרמטר אחד לא תצליחו להסביר טבלה מהסוג הזה. כשיש במטריצות, כן, יש פה שתי שורות שהן בלתי תלויות, אחת בשנייה. כשיש שתי שורות בלתי תלויות אחת בשנייה, זה אומר שהבסיס שפורס אותם זה שתיים לפחות. הרנק של המטריצה. אז זה אומר שצריך שני פרמטרים בעצם כדי, לפחות שני פרמטרים כדי להסביר את המטריצה הזאת. ממילא גם לא נכון לומר שזה שני אלפא וזה אלפא. כי תחשוב, אם אני אשאר עכשיו עם התיאוריה הזאת, זה הייתה התיאוריה קודם, כי זה התיאוריה של השורה. זה לא יכול להיות נכון. בגלל שאם זה, אם יצא ככה, את זה מסביר, אבל מה יהיה זה? גם אלפא, נכון? בגלל ששן ורגל חייב, אוקיי? ובטא, לקרן יש בטא, אז פה זה באמת אפס, כי צריך אלפא. אבל שימו לב מה יקרה פה. אין לי הסבר. איך זה אחד? אלא מה? אני חייב להוסיף פה שני אלפא. לזה יש גם בטא וגם שני אלפא, ולכן זה אחד. אבל אם יש לו שני אלפא, אז גם פה יהיה אחד. אז זה לא יכול להיות, זה לא יסביר את הדין הזה. אז או את הדין הזה זה לא יכול להסביר, או את הדין הזה זה לא יכול להסביר, אין לך מודל שיכול להסביר את זה. אני יכול לבנות מודל עם שני פרמטרים שיסביר את זה. אבל שני הפרמטרים צריכים להיות גם פה, לא רק פה. זאת אומרת, אם פה תשמרו על פרמטר אחד, לכל טור יש פרמטר אחד, לא תצליחו להסביר את הטבלה. זה עובר לשני פרמטרים. ברגע זה עובר לשני פרמטרים, אז אתם יכולים לראות שנפל גם הקל וחומר של השורות וגם הקל וחומר של העמודות. ולכן לא צריך עוד פרחת שורה כדי להפיל את הקל וחומר של השורות. כבר הראיתי שלא יכול להיות שזה אלפא וזה שני אלפא, ואין פה בכלל פרמטר בטא שמשחק. לא יכול להיות. גם פה צריך להיות פרמטר בטא שמשחק. ובעצם מה שמתבקש פה, זה בטא, זה אלפא, נכון? אם אני שם פה אלפא, פה בטא, פה אלפא, פה בטא, אז זה מסביר את הדין הזה, זה מסביר את הדין הזה, זה אפס כי פה יש אלפא וצריך בטא, זה מסביר את הדין הזה, יש פה אחד, וזה מסביר את הדין הזה. כי פה יש בטא, אבל צריך אלפא כדי לחייב, וגם את הדין, זה מסביר את כל הדינים. אתם רואים? המודל הזה מסביר את כל הדינים. מודל שני פרמטרים שמסביר את כל הדינים. מה צריך להיות פה עכשיו?
אפס.
אפס. הנה הפרחה שלכם. עכשיו זה פורח, אתם רואים שזה פורח גם את, את הקשר הזה. גם פה כבר אין שני אלפא, אלא יש בטא. אז הפרחת העמודה פרחה גם את הקל וחומר של העמודות, אבל גם את הקל וחומר של השורות. ברגע שאתם נכנסים לאבדוקציה, אתם פתאום מבינים מה עומד מאחורי העסקים האלה, ואז כל החידות נפטרות מיד.
אז למה על ידי הפרחה לא אומרים שבאמת זה אפס, הדין?
מה?
למה על ידי הפרחה לא אומרים שבאמת הדין יהיה שזה אפס?
כי אני יכול למצוא לך מודל דו פרמטרי שהתשובה תהיה אחד. מה שכתבתי פה זה מודל אחד, אלפא, אלפא, בטא, אבל אני יכולתי גם לבנות מודל שהתשובה תהיה אחד. וזה גם כן יהיה מודל עם שני פרמטרים, זאת אומרת, המודל הזה לא יהיה עדיף עליו.
אוקיי.
וברגע שיש לך שני מודלים שהם שקולים, אחד נותן אחד ואחד נותן אפס, זה המשמעות של פרחה. אתה צודק שאם המודל שייתן אפס, הוא תמיד יהיה יותר מסובך מהמודל שנותן אחד, יהיה יותר מסובך מהמודל שנותן אפס, אז הפרחה הזאת היא לא פרחה, אלא היא הוכחה נגדית. היא הוכחה שפה יש אפס ולא אחד, זה לא פרחה. פרחה זה אומר שזה נשאר סימן שאלה. אם הוכחת שיש פה אפס, זה בעצם, אפשר לקרוא לזה חומר וקל, לא קל וחומר. הוכחת פה כולה, לא חומרה, אבל עדיין הוכחת, אז זה טיעון, זה לא פרחה, אבל זה לא מה שקורה. עכשיו אני לא נכנס פה לכל ה... יש דרך מתמטית לעשות את זה בצורה לגמרי מסודרת, אני לא נכנס פה לכל האלגוריתמים האלה, כתבנו על זה ספר פעם, אבל לענייננו כאן מספיק מה שהראיתי לכם. אני מראה לכם שברגע שעושים את האבדוקציה, שנכנסים אלפא ובטא, זה בעצם הישים התיאורטיים, כמו האלקטרון, השדה, כל הדברים האלה. זה פרמטרים שאני לא רואה אותם, אני לא יודע מה הם, הם נמצאים, אבל אני מניח שהם נמצאים ברקע, כי זה מה שמסביר לי את העובדות, את הנתונים, ואחרי שאני מניח את התיאוריה, אני יכול להסיק ממנה את המסקנה, מה הדין במקרה הזה. אז זה ממש, האלפות ובטות, זה התיאוריה. האבדוקציה זה לעבור מהדינים האלה אל התיאוריה. זה מה שעושה האבדוקציה. אוקיי, אולי רק כדי לחזק את זה יותר, אני אעשה עוד הסק שהוא פשוט ממש דומה להכללה מדעית. כך ממש עובדים במדע. אז תראו, זה הסק של הצד השווה. זה אני לא אעשה עם טבלה, כי עם טבלה זה יותר מסובך, אפשר לגמרי לעשות באותה שיטה בדיוק, אבל אני אעשה את זה בצורה יותר אינטואיטיבית. הצד השווה בעצם אומר לי, בוא נעשה את הצד השווה באופן מדעי, על הסק מדעי, לא הסק תלמודי, אבל זה אותו דבר, זה בדיוק נראה אותו דבר. נגיד שאני רוצה להסיק את חוק הגרביטציה. בסדר? אני רוצה ללמוד את חוק הגרביטציה. אז אני אומר, אני מסתכל על אובייקט מסוים, נגיד הטלפון שלי, אני עוזב אותו והוא נופל לכדור הארץ. ואז אני לוקח את צרור המפתחות הזה, וגם הוא נופל לכדור הארץ. אז אני אומר, אוקיי, אז אני בונה עכשיו, הסק מהסוג הזה, תראו. יש לי פה את זה. זה. מפתחות. אני כותב פה עם החבר המגיל שלי, אז סליחה על הכתב חרטומים. מפתחות. וזה טלפון. זה טלפון. עכשיו אני אומר, הטלפון והמפתחות, כל אחד מהם נפל לכדור הארץ. מסקנה, גם הספר הזה, שאני עומד פה ואני אעזוב אותו, נופל לכדור הארץ. נגיד זה, בעצם המסקנה היא על קבוצה שלמה של הצמים, אבל פה אני עושה את זה אנלוגיה, לא אינדוקציה מדעית, אנלוגיה מדעית. גם הספר היא פה לכדור הארץ. זה העסק. עכשיו אני אומר ככה. אני אומר, בוא נראה, אם המפתחות נפלו לכדור הארץ, כנראה גם הספר היא פה לכדור הארץ. אני אומר, לא, מה למפתחות שכן, יש להם צבע ירוק. בסדר? זה ירוק. זה, הטלפון הוא לא ירוק, נכון? זה, התכונה הזאת לא מתקיימת בו. והספר הוא לא ירוק, אז אני אומר, יכול להיות שהמפתחות נופלים לכדור הארץ בגלל שהם ירוקים. הספר הוא לא ירוק, אז הוא לא נופל לכדור הארץ. זוכרים את הדוגמה שהבאתי מקאר ומזמלווייס. כן? אם אתה לא יודע את התיאוריה, אין לך מושג איזה עובדות יכולות להיות רלוונטיות. האם זה שהמפתח שחור, ירוק, הצבע של המפתח, הוא רלוונטי לנפילה שלו לכדור הארץ? אין לי מושג, אני לא יודע. אז אני בודק. אני אומר, טוב, המפתח הוא ירוק, אולי בגלל זה הוא נופל לכדור הארץ, אז הספר לא נופל. אז אני אומר, הטלפון יוכיח. כי הטלפון הוא בצבע שחור. אני אומר, לא, סליחה, לא, הטלפון הוא, כן, הטלפון הוא ריבועי. אתה יודע? הטלפון הוא ריבועי, מלבני ליתר דיוק, הוא מלבני, וגם הספר הוא מלבני. לכן זה מצוין, אז יש לי פה מלבן. אז לכן הוא נופל לכדור הארץ. אומר, לא, הטלפון, הבעיה שלו, זה שהוא מכשיר אלקטרוני. והספר לא. זה מכשיר אלקטרוני. והספר הוא לא מכשיר אלקטרוני. אני שם קו מעל, זאת אומרת, הוא לא מכשיר אלקטרוני. בסדר? הספר גם לא ירוק. במפתחות, מה כן דומה לספר? שיש בהם נייר, בסדר? במפתחות יש, במחזיק הזה יש פה נייר, חתיכת נייר. וגם בספר יש ניירות. אז יש לו גם נייר לספר. באמת כתב חרטומים, סליחה על הבלגן. אוקיי? עכשיו העסק בנוי ככה, תראו. למפתחות יש נייר, וגם לספר יש נייר, אז בואו נלמד מהמפתחות לספר. אני אומר, לא, למפתחות יש תכונה שהם ירוקים. והספר הוא לא ירוק. אומר, טוב, אז בואו נלמד מהטלפון. הטלפון הוא מלבני, וגם הספר הוא מלבני. אני אומר, כן, אבל הטלפון הוא לא אלקטרוני. הטלפון הוא אלקטרוני, והספר הוא לא אלקטרוני. אז עכשיו אי אפשר ללמוד מאף אחד מהם. אז אני אומר, טוב, אבל כיוון שגם המפתחות יש להם מסה, וגם לטלפון יש מסה, וגם לספר יש מסה, אז אני יכול ללמוד משניהם, אני יכול ללמוד משניהם יחד, שהספר ייפול לכדור הארץ, ובעצם אני יכול ללמוד שכל דבר בעל מסה נופל לכדור הארץ. עכשיו כמובן, זה נקרא הצד השווה, כן? אני לא, הצדדים השונים לא יכולים ללמד אותי, הצד השווה הכוונה התכונה שיש לשני המלמדים, מסה ומסה. זה הצד השווה לשניהם שיש אותה גם בלמד, בספר, ולכן היא זו שקובעת. עכשיו, גם פה בדיוק כמו שראינו בלגבי הקל וחומר, אני יכול לשאול את עצמי, יש פה הרי שתי תיאוריות אפשריות, יותר משתיים, אבל לפחות שתי תיאוריות אפשריות שיסבירו את הנתונים שאני מכיר. תיאוריה, הנתונים שאני מכיר זה שני אלה. כן? זה מה שאני, זה המשבצת שאני מנסה למלא, מה יקרה לספר. אלה שני הנתונים שלי. אז אני רוצה עכשיו תיאוריה שמסבירה את שני הנתונים. יש לי שתי אפשרויות. תיאוריה אחת אומרת ככה, כל מה שיש לו מסה נופל לכדור הארץ, גם למפתחות יש מסה, גם לטלפון יש מסה, אז תיאוריה א', זה שמה שיש לו מסה, זה מה שקובע את הנפילה לכדור הארץ. בסדר? זה תיאוריה א'. תיאוריה ב', שמה שנופל לכדור הארץ, זה או מכשיר, או מכשיר אלקטרוני, או מכשיר אלקטרוני, או, כן, זה סימון של או, או ירוק. יש לי שתי תיאוריות, או שהתיאוריה הזאת נכונה, או שהתיאוריה הזאת נכונה. מה ההבדל ביניהם? אם התיאוריה הזאת נכונה, אז זה מסביר למה המפתחות והטלפון נופלים, כי לשניהם יש מסה. אז גם הספר יש לו מסה, אז גם הוא ייפול. אז התוצאה של התיאוריה הזאת זה שהספר ייפול. אחד. אני מסמן פה אחד בעצם, הוא נופל. אבל אם התיאוריה הזאת נכונה, זאת אומרת, המפתחות והטלפון נופלים, המפתחות בגלל שהם ירוקים, והטלפון בגלל שהוא אלקטרוני, אם זאת התיאוריה שבעצם מסבירה למה שני אלה נופלים, אז המסקנה היא שהספר לא ייפול, כי הוא לא אלקטרוני ולא ירוק. אז עכשיו מאוד חשוב להבין איזה משתי התיאוריות נכונה, כי זה יקבע אם הספר ייפול או לא. ושוב פעם, איך אני אבחר את התיאוריה? תאר שלא קם, כמובן. אני אבחר את התיאוריה שיש פרמטר בודד שמסביר את העובדות. למה לבחור תיאוריה שיש בה שני פרמטרים שמסבירים את העובדות? או זה, או זה. עדיף לי התיאוריה שאומרת כל מה שיש לו מסה. למרות שגם זה מסביר את שתי העובדות וגם זה מסביר את שתי העובדות. אבל כיוון שזה תיאוריה פשוטה יותר, אני בוחר אותה. ברגע שבחרתי אותה, אתם רואים שהמסקנה היא שגם הספר ייפול לכדור הארץ. זה ממש מקביל למה שאנחנו עושים בקל וחומר, בכל המובנים. אני בעצם מסתכל, אני עושה אבדוקציה, הירוק והאלקטרוני וכל התכונות האלה, זה בעצם האבדוקציה. אני בונה את התיאוריה, למה העצמים נופלים לכדור הארץ. עכשיו, יש לי הרבה תיאוריות כאלה אפשריות, אני בוחר את הפשוטה ביותר. זה התאר של אוקאם. ומתוך התיאוריה הפשוטה הזאת, אני מסיק את המסקנות, מה יקרה לגבי חפצים אחרים. האם הם יפלו... יפלו לכדור הארץ או לא יפלו לכדור הארץ. תחשבו למשל, כן, על, כן, איך, בעצם ממש ככה הרי מגיעים לחוק הגרביטציה, נכון? אני מסתכל, אני רואה שכל מיני עצמים נופלים לכדור, אבן נופלת לכדור הארץ, ועיפרון נופל לכדור הארץ, וטלפון נופל לכדור הארץ, וכיסא נופל לכדור הארץ, וכל, מה משותף לכל אלה? מה שתנסו לייצר, זה יכול להיות או נגיד אני ראיתי 10 עצמים שנפלו לכדור הארץ, עכשיו יש לי כמה אפשרויות, או להניח שבכל אחד מהם יש איזושהי תכונה שגרמה לו ליפול לכדור הארץ, או להגיד שאולי יש לכולם איזו תכונה משותפת שהיא זו שאחראית על הנפילה לכדור הארץ. התכונה המשותפת שאני מוצא לכולם זה שלכולם יש מסה.
אם יש כמה תכונות משותפות?
אז אני באמת לא יכול לדעת. אם אני אמצא עוד תכונה שמשותפת לכולם, אין לי דרך לדעת אמפירית. אני יכול לנסות לחשוב הגיונית, לנסות לעשות עוד מדידות, אבל אין לי דרך אמפירית להכריע. יש לי כמה תיאוריות שהן כולן פשוטות באותה מידה. אם אתם זוכרים, זה ממש הפירחה לקל וחומר, נכון? מה קרה בפירחה לקל וחומר? ברגע שהוספנו את הפירחה, יצא שיש שתי תיאוריות, אחת מובילה לתשובה 1, אחת מובילה לתשובה 0, אבל שתיהן פשוטות באותה מידה. מה שאתה אמרת עכשיו זאת פירחה על הצד השווה. אם יש תכונה משותפת לשני המלמדים שלא נמצאת בלמד, אז אפשר לתלות את זה שהם נופלים לכדור הארץ בתכונה ההיא, לא בתכונה שיש להם מסה. בתכונה משותפת לשני המלמדים, כך בדיוק בנויה פירחה על לימוד של הצד השווה. ולמה זאת פירחה? כי זה מציע לי תיאוריה שהיא פשוטה באותה מידה, גם היא תיאוריה של פרמטר אחד, גם היא מסבירה את כל העובדות, אבל התוצאה לענייננו, לענייני הספר, היא הפוכה. וכיוון שהיא פשוטה באותה מידה, אין לי דרך להכריע מי משתי התיאוריות נכונה. לכן המסקנה המדעית יכולה להיות מוסקת אך ורק אם יש לי תיאוריה פשוטה, התיאוריה הכי פשוטה היא תיאוריה אחת, אין לה מתחרים. או לא מתחרים שנותנים תוצאות אחרות בכל אופן. נגיד המסה, זה התכונה המשותפת לכל העצמים שאני מכיר שנצמדים לכדור הארץ. אני לא חושב שיש תכונה רלוונטית אחרת ביניהם, ולכן אני בוחר בתיאוריה הזאת, שהמסה היא זו שאחראית על הנפילה לכדור הארץ. עכשיו, ברגע שבחרתי את התכונה הזאת, יש לי כבר תיאוריה, שכנראה מסה נמשכת למסה אחרת, לכדור הארץ. אז זאת התיאוריה בעצם. אז עשיתי פה אבדוקציה, מתוך העובדות שראיתי דברים שנמשכים לכדור הארץ, עשיתי אבדוקציה, מצאתי תיאוריה, ומזה אני יכול להסיק את המסקנות. הצד השווה הוא בסך הכל הכללה מדעית. זה מה שעשה הצד השווה. הכללה מדעית תמיד עובדת עם לוגיקה של צד שווה. נגיד, אני רוצה לדעת שכל העורבים, האם כל העורבים הם שחורים, כן, זאת הדוגמה של אמפל שדיברנו עליה. אז אני רואה עורב אחד, נגיד אני הולך לאוסטרליה, אני רואה שם עורב והוא שחור, מעניין, אני אומר, טוב, אבל יכול להיות שבגלל שהוא באוסטרליה, אולי רק העורבים של אוסטרליה הם שחורים, אז אני הולך לדרום אמריקה, ואני רואה שגם שם העורבים הם שחורים. אז זה כנראה לא יכול להיות שאוסטרליה זה הפרמטר הרלוונטי, אלא מה כן? זה שהם עורבים. אז זה אומר שכנראה עצם זה שאתה עורב גורם לך להיות שחור. לא זה שאתה באוסטרליה או זה שאתה בדרום אמריקה. זה בדיוק קצת שווה. אתה לוקח את מה שמשותף לכל הדוגמאות שראית, ולא את התכונות המיוחדות שהוא מאוסטרליה והוא בדרום אמריקה. הרי יכולת לבנות תיאוריה שאומרת, אולי העורבים הם שחורים רק אם הם באוסטרליה או בדרום אמריקה. אבל לא בשום מקום אחר. זה גם מסביר את כל העובדות. זו תיאוריה תחליפית, אפשרית, אבל יותר מורכבת. במקום לתלות את הכל בזה שהם עורבים, אני אומר, לא, לא, זה רק עורבים או באוסטרליה או בדרום אמריקה. אני מכניס שני פרמטרים. זה תיאוריה יותר מסובכת. עדיף לתלות הכל בפרמטר בודד, זה יותר פשוט. הצד השווה והכללה מדעית זה בדיוק אותה לוגיקה. והדרך להבין איך נעשית הכללה מדעית, זה הניתוח שאני עשיתי פה, אפשר לעשות את אותו ניתוח שעשיתי על קל וחומר, אפשר לעשות גם לצד שווה. עם טבלה והכל, זה שיטה כללית לגמרי. וזה בעצם הסבר לאיך בנויה תיאוריה מדעית, איך בנויה הכללה מדעית, איך עושים הכללות. זה מעניין, כי בדרך כלל רגילים לחשוב שהכללה זה אקט יצירתי. אין שיטה סיסטמטית לעשות הכללות. אתה רואה דוגמאות, אפשר להכליל אותן בהמון צורות, יש משהו שנראה לך, כן, אם אתה יצירתי, אז אתה מוצא איזושהי הכללה שנשמעת לכולנו סבירה. מה שאני טוען, זה שיש דרך סיסטמטית לעשות הכללות, לא צריך לעשות איזשהו תרגילים יצירתיים במיוחד. יש דרך סיסטמטית להגיע להכללה הנכונה. תבנה את כל ההכללות, תבחר את הפשוטה ביותר. אם אתה יודע לבנות באופן שיטתי את כל ההכללות, תבחר את הפשוטה ביותר, זאת ההכללה הנכונה. עכשיו, בטבלאות מהסוג של קל וחומר, צד שווה, ובמורכבות כרצונכם, אפשר להראות איך באופן סיסטמטי בונים את כל התיאוריות, ואיך מוצאים את התיאוריה הפשוטה ביותר. במקרה הזה, זה פשוט עם כמה שפחות פרמטרים, שזה התאר המקורי של אוקאם, נכון? התאר המקורי של אוקאם, זה שהתיאוריה צריכה להכיל כמה שפחות ישים. או במילים אחרות, כמה שפחות פרמטרים. זה הישים התיאורטיים. אוקיי? אז עוד פעם, אני לא אכנס לכל המתמטיקה של העניין ולכל הדוגמאות המורכבות יותר, אני מקווה ששתי הדוגמאות האלה של צד שווה וקל וחומר הבהירו בעצם מה המשמעות של אבדוקציה, איך התאר של אוקאם מנחה אותי לבחור תיאוריה, איך באמצעות התאר של אוקאם אני עושה את האבדוקציה, ואיך אחרי שעשיתי את האבדוקציה, זה, מזה אפשר לגזור את האינדוקציה, זאת אומרת את הדין או את התופעה. מהתיאוריה אפשר לגזור את התופעות, או את הדינים, בהקשר ההלכתי. אוקיי? טוב. אנחנו עוצרים כאן. מישהו רוצה להעיר או לשאול? בסדר.
רב, אפשר לשאול שאלה לא קשורה?
מה?
אפשר לשאול שאלה לא קשורה לזה?
אוקיי.
שאלתי אותך באתר שאתה מבחין בין נפקמינות שיוצאות מהבדל מסוים לבין נפקמינות שמראה הבדל מסוים. וענית לי משהו ולא כל כך קלטתי את העניין. לא הבנתי מה ההבדל ביניהם. בעצם כל נפקמינה יוצא מההבדל. איך נפקמינה יכולה להראות את ההבדל?
יש נפקמינה, נגיד, דיברתי על זה שלמשל, שאומרים לי, קודשים קלים המון בעלים, רבי יוסי הגלילי. זאת אומרת שקודשים קלים המון בעלים. עכשיו, את הקודשים הקלים צריך להקריב, ויש פרוצדורה מאוד ברורה מה צריך לעשות איתם. אז באיזה מובן זה ממון בעלים? אז אנשים, פעם דיברתי על זה עם חברותה שלי, אומר לי, מה זאת אומרת? בגלל שאפשר לקדש בזה אישה. זו לא תשובה. אני שואל, הרי בגלל שזה ממון בעלים, אפשר לקדש אישה, אבל אני שואל, למה זה ממון בעלים? למה אפשר לקדש בזה אישה? אתה לא תסביר לי, לא מסביר לי שום דבר אם אתה מביא לי נפקמינו, אוקיי? אבל בהקשר שלנו, אתה דיברת שם מה זה היה שם? על ההבדל בין עשה לבין לב, נכון? אתה אמרת, ההבדל בין עשה לבין לב, אני יכול להגיד לך, מה ההבדל? שעל עשה לא נאנשים ועל לב כן נאנשים. או על לב צריך להוציא את כל ממוני ועל עשה לא צריך... זה לא אומר כלום, אני שואל, אבל למה בלב ובעשה יש הבדל שבגללו יש את כל ההשלכות האלה? אבל אם אני אומר לך... שעליו מצביע על מצב שלילי, והעשה מצביע על מצב חיובי. ואני מדגים את זה דרך השאלה, מה קורה אם נאנסתי ולא עשיתי. אז אתה מבין שזה לא סתם השלכה, זה השלכה שמדגימה את ההבדל. אגב, מאוד, מאוד קשור לשיעור.
כן, בדיוק. כן, בגלל זה חשבתי על זה.
כי בעצם, ההשלכות זה בדיוק האינדוקציה. זאת אומרת, תגיד לי מה הדינים שיוצאים. אני אומר, כן, אבל מה התיאוריה שבגללה יוצאים הדינים האלה? אני רוצה את האבדוקציה, לא את האינדוקציה. בעצם הייתי צריך לענות לך באתר, שבעמוד 477 זה אבדוקציה, ובעמוד 476 זה אינדוקציה.
אוקיי, אבל אתה מביא השלכה שמראה את... ההשלכה הזאת נובעת מההבדל, אבל היא גם מראה אותה?
כן. בשאר ההשלכות, אם הייתי אומר לך... שעל על, על לב נאנשים ועל עשה לא נאנשים.
כן, זה השלכה לגמרי.
כן, מה זה אומר? זה לא מסביר לי שום דבר את ההבדל בין לב לבין עשה. אבל אם אני אומר לך, תראה, אם אתה נאנסת ולא עשית את העשה, אז עדיין לא עשית אונס עליו כמאן דעבד. לא קיימת את המצווה. אבל אם נאנסת ולא עברת על הלב, אז לא עברת, ועברת על הלב באונס, אז עברת על הלב, אבל באונס. אוקיי? או במעקה, אם קיבלת בית בלי מעקה, אז לא עברת על הלב שיש לך בית בלי מעקה, וגם לא קיימת את העשה של להקים מעקה. עכשיו אתה מבין שזה מדגים היטב את התיאוריה, את האבדוקציה, את ההבדל בין העשה לבין הלב, זה לא רק השלכה כמו עונש.
אוקיי. תודה.
טוב? אוקיי.
תודה רבה, שבת שלום.
עד שלום.